שיחת רקע, הפודקאסט, שי גולדן ונדב שטראוכלר, מזווית קצת אחרת. שיחת רקע, מתחילי.
אהלן, אהלן, שיחת רקע, גם בגשם, גם בשמש, גם בכל המועד, פרק מספר 30 ו...
32.
שתיים! בדק, עשיתי בדיקת דופק, לראות אם אתה ערני.
למד בית בגימטריה, לב, פרק של אהבה.
הרבה לב פה, הרבה לב, שלא ויתרנו. ברס בין אמם, לא ויתרנו, ואנחנו עושים פרק גם בכל המועד. ובוא נגיד, אני נדב שטראוכלר, אתה שייקה, שי גולדן, the one and the only, רוצה לשמוע תכף חוויות, ואיתנו רני אשל, מספר אחת, ותן
את המלא. רני אשל, זה פודקאסט משותף לשלושתנו, נדב, רני ואני, נפגשנו שלושתנו, אמרנו בוא נעשה פודקאסט, אמר רני, תראו, אתם יודעים לעשות משהו, אני יודע לעשות משהו אחר, אני יודע לבנות, להרכיב, לערוך, להפיק, לגרום לזה לקרות, להעלות את זה, להפוך את זה למוצר. אמרנו, טוב, אנחנו את זה לא יודעים לעשות. ואז יצרנו קשרים, ואז רן אמר, אוקיי, אז כל אחד יודע את חלקו. רן הרים לנו את הפוד באוויר. הוא משדר אותו, עורך אותו, מפיק אותו, גורם לו לקרות. ואם גם אתם רוצים, ותאמינו לי שאתם רוצים, כי אתם מבינים שפודקאסט זה הדבר הגדול, כבר לא הבא, הוא כבר קורה, הוא מתרחש, אתם צריכים להיכנס למשחק, אתם צריכים עזרה. ועזרה היום בישראל נותנים מעט מאוד אנשים. אחד מהם במקרה הוא קפטן הקבוצה שלנו, רן אשל שמו. חפשו אותו אצלנו בדף, בשיחת רקע, וחפשו אותו אצלי בפייסבוק, ואצל נדב בפייסבוק, ואם אתם ממש מתקשים, חפשו רן אשל באנגלית, תמצאו, תהנו גם אתם. רני, היום אתה איתנו בפרוט, היום אתה איתנו בפרוט, כי אנחנו רוצים לשמוע אותך גם על הסדר, גם על הבחירות, אנחנו צריכים אותך.
עכשיו, אנחנו היום נגיד שאנחנו במה שנקרא פוד בזק, אנחנו בטק, טק, 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 נותנים בראש צ'יק צ'ק, וככל שהזמן יותיר לנו, ויש לנו כמה נושאים על האג'נדה, אבל כתמיד, נתחיל בהתחלה עם פרק החוצות, ושייקי, אתה התחייבת, ואני רוצה לראות מה יש לך, ואחר כך אני אגיד לך מה, איך אני מתחבר.
אני הבטחתי כמספר המנדטים, הגופייה, ואכן, 30 הוא מספר המנדטים שאנחנו זכינו בו, וסטף קרי הוא האדם, ואני אגיד שתי מילים קצרות, כי זה באמת בזק. א', שם הקבוצה, he warriors, לא סתם, אנחנו לוחמים חברים. לא כל כך מהר מתגלגלים ונכנעים, לא כל כך מהר מרימים ידיים ופורשים לצד בבכי. רגע, אנחנו לוחמים. סיפור קצר על סטף קרי, היה MVP שנתיים, שינה את המשחק, אחד השוטרים הגדולים בכל הזמנים, ואז, לפני שנה, הוא נפצע. נפצע, פציעה לא קלה. שבר את היד הקולט, את הפרק יד הקולט, זה הדבר הכי חשוב לקלעי, זה הפרק יד שלו. שבר אותו, נפל עליו, ושבר אותו, אמרו, טוב, כבר לא יהיה אותו דבר. 8 חודשים היה בבית, עבד קשה, התאמן, חזר העונה, אותו סטף קרי. כי כשיש לך את זה, אז יש לך את זה. וזה לא סתם משל, כי משל שיש לו נמשל. א', אנחנו נלחמים, ובית, כל בסדר, נפצעים קצת, יש איזו הפוגה פה, מעצור פה, בסוף חוזרים למגרש, חוזרים להיות סטף קרי. תודה רבה.
יפה, 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 ובאמת סטף קרי זה אחד ה... כנראה השחקנים הכי מרגשים בדורנו, בוודאי, ובכלל לדעתי הספורטאים. ואני באתי עם, גם, אתה יודע, הכל מתחבר, באתי היום עם חולצה, בוא נראה אם אתה מזהה,
West Ham United, יאללה.
West Ham United, I always throw bubbles, bubbles in the air, שימו לב, West Ham United.
יש רק שתי אפשרויות.
אתם יודעים שאחד השחקנים, באמת, אחד השחקנים המבטיחים והמרגשים שהיו, זאת אומרת, שיחק ב-West Ham, אנחנו זוכרים אותו בוודאי, ובאמת, הוא היה אחד הגדולים, ורני, אתה יודע למי אני מתכוון? נראה אם יש לך אימור.
יוסי בניון.
קרוב, אבל אני אראה לך כי זה מתחבר לקונספט של היום, ואני היום
אה, או.
ג'ון הרצון. למי שלא זוכר, ספר להם מי זה ג'ון הרצון.
אני עם ג'ון הרצון, קודם כל ג'ון הרצון, סיפור, קודם כל היה שחקן, באמת שחקן מעולה, חלוץ של וסטאם, שחקן מאוד מאוד מבטיח, היה בקבוצה כמובן, הקבוצה המצוינת של אייל ברקוביץ' באותו הזמן, היה חלוץ מעולה, וכולם אבל זוכרים אותו בין היתר על פי אחת התקריות הזכורות בכדורגל האנגלי לדעתי באותה תקופה בוודאי, במשחק אימון שאייל ברקוביץ' ירד שם לגליץ' או ג'ון הרצון ירד שם לגליץ' וברקוביץ' התעצבן עליו, וג'ון הרצון פשוט קם ודפק לו ביתה לראש.
ביתה וולה.
ביתה וולה לראש, ברקוביץ' נמרח על הרצפה. מאז הם כבר השלימו ועניינים וקראו הרבה דברים וזה, אבל זה קטע שהיה מאוד מאוד חזק באנגליה, כמובן הרצון רוחק לה הרבה זמן, והוא המשיך אחר כך בקריירה מאוד טובה, אבל זה תמיד העיב על, על הקריירה שלו. אז אני היום מרגיש שעברנו פה איזה ביתה לראש ביום השלושה האחרונים, אמרתי, אני חייב לבוא עם ג'ון הרצון של וסטאם יונייטד, ולא ברקוביץ', אלא הרצון, ברקוביץ' יש לו את המקום שלו במקומו.
אני חייב להיכנס עם סיפור כאן על וסטאם, בשנת...
אבל לא ראית את זה מגיע רני, את הרצון
לא, בגלל. לא, לא, זו חולצה מבריקה, מבריקה, אחת המבריקות.
אני לא זוכר בדיוק באיזה שנה זה היה, אבל באזור שנות ה-2000, 2005 בטח, וסטאם יונייטד ליברפול, גמר גביע באנגליה. המשחק בקרדיף, יוסי בניון משחק בווסטאם, אני נוסע עם יונתן כהן, יונתן כהן הוא רועד ווסטאם ידוע.
טרוף.
נכון. אמרנו, טוב, ננסה, לא עלינו כרטיסים, אמרנו, ננסה איכשהו להפעיל קשרים, עניינים, מגיעים למגרש שם, בקיצור יש 80 אלף בתוך האצטדיון, ועוד 80 אלף מחוץ לאצטדיון.
וואי וואי.
שהם מחולקים לממש, חצי אצטדיון בחוץ, היה הפאבים של וסטהאם, חצי הפאבים של ליברפול, כרטיס הבנו שלא, שלא יהיה, והיה משחק מטורף, כאילו כולל איזה גול של סטיבן ג'רארד, שוויון דקה 92, ואם אני זוכר נכון, ליברפול ניצחו או בערכה או בפנדלים. אבל חוויה מטורפת, למרות שאני נכנסנו למגרש.
אני זוכר את הגול הזה של ג'רארד, אני זוכר אותו.
זה היה פצצה, פצצת ג'רארד כזאתי קלאסית.
ביתה שטוחה בחצי גובה, כמו שהוא יודע, לייזרים האלה, שהוא היה בועט.
כן.
איזה שחקן גדול.
EVG, אני עם הביתה לראש של הימים האחרונים, כל אחד מהזווית שלו, מה שנקרא, ומכיוון שאנחנו בפרוט בזק, אז קודם כל אנחנו צריכים לעשות רגע איזה סגירת מעגל על מה היה לפני הבחירות שדיברנו ואיך המצב נראה כרגע, וקצת לנסות לתרחש מה הולך להיות בימים הקרובים, איך הדברים ייראו, לקראת מה אנחנו הולכים, וגם שנייה לפני כן, יש לנו עוד שניים, שלושה דברים קטנים, אחד שלא נשכח ולא נשכח, ואני כל שנה בפסח ובסדר פסח חושב מאוד על אברה מנגיסטו, ומקפיד גם מה שנקרא כיסא לאליהו הנביא, יין לאליהו הנביא וגם כיסא לאברה שהוא חזק בראש שלי בסדר הפסח, כי פסח זה סיפור של משפחה, זה סיפור של משפחתיות כבר, אגב, 3,333 שנים, זה השנה, 3,333 שנה, שאנחנו עושים סדר פסח, כהלכתו מה שנקרא, ואברה 2,395 ימים נמצא מחוץ לביתו, נמצא בשבי החמאס, ואני חושב בסדר הפסח הזה ששנה שעברה היינו לבד בלי המשפחה, וזה היה לנו כל אחד חווה את זה, אחת פעמית, בקטנה, אבל זה כבר סדר לדעתי שביעי, שמשפחתו של אברה מנגיסטו עושה את זה בלעדיו, אז אני בסדר הפסח במיוחד בכל שנה חושב על המשפחתיות ועל העניין הזה, ואברה יושב לי חזק בראש, אז אנחנו מציינים לא, גם היום.
נכון, ולא משנה איזה, לא משנה איזה ממשלה תקום, לא משנה או שזה תהיה ממשלת מעבר מתמשכת, הלוואי שהממשלה שעכשיו תנהל את המדינה, תחליט לשים סוף לעניין הזה. תחליט באמת לגאול את המשפחה הזאת, וגם את האיש הצעיר הזה מהגהנום הזה. זה פשוט גהנום. מוכרחים כבר לשים לו סוף. מוכרחים.
אז זה עניין אחד שאנחנו לא פוסחים עליו. ועניין השני זה לשמוע רגע מכם כל אחד איך היה הסדר שלו, ושייקה, אגב שלך, איך אתה מרגיש, תן רגע איזה עדכון שאתה חי, ואחר כך נצלול לעניינים.
אני, תראה, הלכתי עם אבא שלי לחבר שלו צוף, הם חברים מרומניה משנות ה-30. צוף בן 89, אבא שלי בן 88, הם מכירים המון 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 שנים, ו... ויש לו אחות סוזי, שהיא גם כן אישה צעירה ברוחה, אבל הגוף הוא יותר קרוב לגיל של אבא שלי, והיו שם גם הילדים של הבת של צוף ובעלה, ועוד נכד או שניים, והיה מאוד מאוד נחמד, הייתי עם אחי כמובן. תראה, זה סדר שבו, זה מדהים כי אבא שלי הוא הרי דובר אומנית בשפת האם, וגם צוף וסוזי, אז אתה רואה אותם נאבקים עם העברית הזאת של האגדה, שהיא עברית שהיא לא פשוטה, וגם אתה רואה את החבר'ה הצעירים, היו שם שני ילדים צעירים, שגם הם לא מסתדרים עם העברית. זאת אומרת, זה מדהים לראות איך הטקסט היפהפה הזה, הרי יש את השלב שבו, לפחות ככה אצלנו, תמיד לאורך כל השנים, קוראים ברכבת כזאת, כל אחד קורא איזה קטעון, עד שנגמר את האגדה. ואתה רואה שיושבים שני צברים, ואני אומר את זה באהבה, ילדים אינטליגנטים, באמת מלח הארץ, איכות גבוהה, לא מצליחים לקרוא שתי מילים ולהבין מה המשמעות שלהם, זה היה מאוד מאוד מוזר. עכשיו נכון שהעברית הזאת היא רחוקה, ויש בה גם ניגונים ארמיים, וכל מיני דברים, מוזיקות מגמרה, ולשון שמי שלא מכיר אותה הוא זר לה, אבל זה היה לי מאוד מוזר, מאוד מוזר. אבל סך הכל היה אירוע משפחתי. גם אני עם הגב שלי, אני רואה את שלושה מבוגרים האלה שביחד הם כמעט 270 שנה, ואני מתלונן על הגב, אז סתמתי את הפה. ישבתי כמו גבר, אכלתי בשקט, הייתה מצה שמורה שהרב אור זיו הגדול ארגן לי, ובצענו אותה, והיה סדר כהלכתו,
נגיד, ונגיד לגבי הרב אור זיו, אפרופו, שעשה מבצע פשוט מטורף.
נכון, ספק.
שלי היה חלק קטן בזה, ולך היה חלק קטן בזה, וזה מאוד מרגש. הצלחנו לגייס, אגב, למעלה מ-30,000 שקל במבצע הגיוס הקטן שלנו. זה כמה מאות סעודות, שתדע לך, למשפחות. ובתוך העניין הזה, זה באמת כאילו, הוא הצליח לארגן ל-1,600 משפחות סעודה לחג. זה לא צחוק העסק הזה.
יפה.
לא צחוק. וסחתן עליו, הוא תותח על, באמת, צדיק אמיתי. רני, איך היה לך הסדר?
שמע, קודם כל, אני חושב שעם הגיל יש קטע, פתאום הייתי מנהל הסדר, זה היה, אתה יודע, מין תחושת אחריות
מדומה שכזאת. אתה ניהלת את הסדר? בשולחן הזה הייתי רוצה לשבת. שהרב אשל מנהל את הסדר.
הרב שלי היה קצת רעב, אז היו כמה תלונות שאני קצת ממהר בקריאה, אבל ודווקא...
שאלו קושיות?
כן, כן, שאלו, היה מעניין, ודווקא, אני מתחבר למה שאמרת, שי, דווקא היה מאוד מעניין פתאום לשמוע את הבת שלי, גוני, ואת הבדודה של ההורי, מקריאות מן ההגדה, ולנו בכלל, אתם יודעים שלא הייתי בארץ 4 שנים, פלוס השנה של הקורונה, אז בעצם זה... סדר ראשון עם המשפחה אחרי 6 שנים, אז מעבר להררי הציניות, זה היה מרגש. אז בהחלט נהננו, והיה... כן, רגע משפחתי כיפי, למזכרת.
רגע, מה, ממש שרת את הכיסוי מעל המצות, ומזקת את היין, וחילקת את חילקת את המנות וכל הזה, כן?
כן, 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 תשמע, יש לי איזה מזל שההגדה הזה להדיוטות כמוני, אז כתוב לך כל הזמן מה אתה עושה, ומה הסדר, ומה... עכשיו אתה מרים את המצה, עכשיו אתה מוריד את המצה, עכשיו אתה אוכל מאמרור, טובל בחרוסת, עכשיו אתה שובר לשניים, מחלבי, זה אפיקומן. קיצור, עמדתי בזה בכבוד.
אני ואחי, היה לנו משחק, כל פעם שאמרו להרים את הכוס בהסבת שמאל, אמרנו, מסרב אני, והעברנו ליד ימין.
מצוין. אני אספר לכם שלנו היה סדר מאוד מרגש, גם עם המשפחה אחרי שנת הקורונה וכולי, והיה מאוד מאוד כיף, היו גם ילדים וגם הורים צעירים וגם סבים וסבתות, אז היה מאוד מאוד מרגש וכיפי, וטובה שטראוכלר נתנה בראש, והיה כיף, והנה אפילו נשארתי פה, מי שצופה בנו, אני בחדר של אחי הקטן, ברחובות, נשארנו עוד לילה, מרוב שהיה לנו כיף, אז מדהים. נשארנו ברחוב אותו
מה, טיפה. גם עברי שם ושלי, כולם שם, כל המשפחה, כל השבט.
ממש, שבוע. ממש, כל השבט, השבט אמר את דברו והתייצב, והיה ממש ממש כיף. ואני רוצה קצת לדבר איתכם, כי אנחנו בבזק, אז אני רוצה רגע להסתכל שנייה אחת מה היה, טיפה מה יהיה, ואחר כך אנחנו גם ניתן כמה איחולים, ונתקדם קדימה לחול המועד. אז קודם כל, לגבי ה... אני אתן איזה סיכומון קצר של הקמפיין מצד ימין ומצד שמאל, כפי שאני רואה אותו, ואחר כך נבין את המשמעויות. לנתניהו היו שלושה קמפיינים במערכת הבחירות האחרונה. קמפיין אחד היה לליכוד, קמפיין שני היה להעברת סמוטריץ', קמפיין שלישי למטרת העלאת יאיר לפיד. ותכף נבין את המשמעויות. הקמפיין הראשון, 30 מנדטים בעיניי, מיליון וקצת איש, לא כישלון. בפרט כשאנחנו מסתכלים על הקמפיין השני שהביא לבצלאל גם העברה וגם העברה בטוחה וגם קולות. אז אם אנחנו מסתכלים על המתמטיקה, הקמפיין הראשון היה טוב, זאת אומרת די מוצלח, מיליון איש, לא מצטיין, לא מצוין, כי חסר היה לו תגוש ללירה הזה, שנתניהו כל הזמן דיבר עליו, חסרים לנו שני מנדטים, הוא צדק, כמו במקרים של מערכות הבחירות שאנחנו יודעים, הוא צדק בעניין הזה. אז הקמפיין הזה הביא את הקידומת 3, שזה הגבוה ביותר שהיה במערכות הסקרים, אני הרחתי שזה יהיה יותר לכיוון ה-32, והוא נתן עוד מנדט 2 לבצלל כדי להעביר אותו, וגם בקמפיין למה שנקרא להעברת בצלל, הוא עבר אפילו בהצטיינות. הקמפיין השלישי הוא קיבל חסימה מלפיד. צריך להגיד, הקמפיין השלישי היה להעלאת לפיד, וזה באמת התנהג ככה עד נקודת הקצה, על מנת שאחת מהקטנות טיפול. אנחנו הרחנו כאן, אני לפחות, הרחתי שאחת מהקטנות טיפול, או רם. ובאמת, בקטע של עד הרגע שרם עברו, דיברנו על זה, גם התכתבנו שי ואני, דייקנו בערכות שלנו ברמת הבול בפוני, זה היה פורף. במספרים, 45, חרדים, 16, זה 32, הכל היה מדויק. מרגע שרם עברו בעצם, כרם ביום בהיר עברו את אחוז החסימה, וזה באמת היה קשה לצפות, כל המתמטיקה השתנתה, ונהיה פה איזון בין הגושים עם נטייה קלה אפילו שמאלה, מה-62 זה הפך להיות בעצם את ה... אותם 59, ובקמפיין השלישי הזה במחוד נתניהו לא הצליח, וצריך להגיד ללפיד, שהוכיח פה בגרות מאוד מאוד גדולה, הוא הלך כל הדרך להיות המפלגה הגדולה בגוש, ולהפיל את אחת מהמפלגות הגוש, אבל ברגע האחרון הוא הוריד איזשהו רגל, הוריד איזשהו, נתן איזשהו ברקס מסוים, ואפשר לאחרות לעבור, ומרגע שעברו כל האחרות, המציאות השתנתה, ובאו לידי ביטוי אותם 100-150 אלף ליכודניקים שלא יצאו להצביע בכל מיני ערים שלא ניכנס אליהם כרגע, ושינה את האיזון בעצם מהובלת גוש הימין להובלה של גוש השמאל, או איזשהו איזון כזה או אחר כרגע, אנחנו בעצם באיזשהו מנקודת איזון מסוימת בגושים, שתכף נפתח את המשמעות.
לא, אבל אתה צריך לדייק, זה לא גוש ימין ושמאל, זה גוש מתנגדי ביבי ותומכי ביבי, כי הימין עצמו יש לו 73 או 4 מנדטים בכנסת.
כן, כמובן, אנחנו מדברים על גוש תומכי נתניהו ומתנגדי נתניהו, שבו יש בו גם באמצע איזה שני מפלגות שהן מטוטלת. הערכנו נכון שלפיד יגיע למספרים הגבוהים, הערכנו נכון שבצלאל יעבור. אני, מבחינתי, הפתעת הבחירות היא כחול לבן, שצריך אגב נתח פסיכולוגית את מה שקרה פה עם כחול לבן, מבחינתי זה הפתעת הבחירות כלפי מעלה, אני לא הערכתי שהם יגיעו למספרים כאלה, מבחינתי זאת הפתעה מאוד מאוד גדולה. נכון שהם היו 35 מנדטים וירדו ל8, וזה מדהים, זאת תוצאה פנומנלית עבור כחול לבן. ולכן זה בעיניי גם מה שהפר טיפה את האיזונים, הקטע הזה של לפיד הוריד איזשהו רגל מהגז ורם שעברו את אחוז החסימה, זה שינה את מערכת האיזונים בין הגושים, ובנקודת הזמן הנוכחית, ואתה תרחיב עכשיו כי אני מעביר לך את השרביט ואחר כך נעשה איזה פינג פונג, אנחנו נמצאים בפלונטר שהוא מאוד מאוד מורכב, ואני קצת מרגיש, לא אני נדב, שהתחושה היא קצת ה... אירוע הזה של הרצון וברקוביץ', שזה ביתה בראש, אתה כבר אחרי 4 מערכות בחירות, ואתה לא ברור לאן זה הולך, ואנחנו באמת, בעיניי אנחנו באמת בפלונטר מאוד מאוד מורכב, והתחושה היא, שגם אם תקום ממשלה, היא לא תהיה לטווח ארוך, כי יש סבירות גבוהה שאנחנו נלך גם למערכת בחירות חמישית, אולי לא מחר בבוקר, אבל בטווח הנראה לעין. אגב, מערכת בחירות חמישית אומרת ככל הנראה גם מערכת בחירות שישית, בעוד זמן לא מבוטל מהמערכת בחירות החמישית. ומה אתה מעריך שיקרה? תכף אני אגיד לך, אני רואה את הדברים קדימה, אבל שייקי, איך אתה רואה את הדברים?
רק שאלה בכניסה. לנפתלי בנט לא התייחסת בכלל, ויש כמו שחקן מפתח מאוד מעניין, והייתי, היה מעניין לשמוע מה אתה חושב על מה שקרה איתו.
תכף אני אתן לשי להשלים, ואז אני אגיד מה, אני אענה לך, כי זה באמת נקודה חשובה. גם היה, אגב, נפתלי, הרחנו גם שהיה ב-18 מנדטים, אמרתי שאני מעריך אותו ב-8 מנדטים. אמרתי בין 8-10, דו ספרתי יהיה הישג, אמרנו את זה מזמן, והוא הגיע ממש במספרים האלה. גם גדעון הרחנו נכון את ההתרסקות שלו, שגם ירד, אמרנו בין 5-9, וסיים עם 6 מנדטים. ונפתלי עם 8 מנדטים. גם כשהוא היה במספרים המאוד מאוד גבוהים. אבל תכף אני אגיד לך מה אני חושב על בנט כרגע במטוטלת, אבל שייקי, אני זורק אליך את הכדור.
אני מעריך שאין מנוס מבחירות חמישיות, לא משנה אם קודם יהיה איזה מהלך של הרכבת ממשלה לכמה חודשים שתתפרק ממילא, לא משנה אם זה של נתניהו או ממשלה אחרת, אני מעריך שאין יכולת לייצר עכשיו, אלא אם כן אם יהיה איזה מהלך דרמטי שבו גדעון סער פתאום חוזר לליכוד עם כל ה... יש לו 6, נכון? לא 7, 6 יש לו. עם כל 6 שלו, ובאמת משנה איזה... עושה סוויץ' אמיתי בתפיסה הפוליטית שלו, אבל זה לא נראה כרגע המצב. למרות שאלוהים גדול, מי יודע, אולי אחרי שהם ילכו לנשיא ויחזרו עם, עם מה שנקרא ושום דבר בידם, אולי אז כדי להציל את המדינה מעוד סיבוב, אולי שר יעשה מהלך, אולי גנץ פתאום יעשה עוד מהלך, מי יודע, אלוהים יודע, אבל אני רוצה להגיד ככה, לא משנה איזה הרכב קואליציוני יקים הגוש השינוי כפי שהוא קורא לעצמו, א', זה לא הרכב קואליציוני שיש לו התכנות בעולם האמיתי, אין שם שום מכנה משותף בין האנשים, לא אידיאולוגי, לא עקרוני, לא ערכי, אפילו לא אישי, כלום, 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 כלום. זה למעשה ממשלה שתקום כדי לייצר פעולה אחת, לחוקק חוק שימנע מנתניהו להיבחר. זה הכל. ברגע שהיא תשלים את הפעולה הזאת, דקה לאחר מכן היא תסיים את תפקידה ההיסטורי, כי הרי אין שם חזון, אין שם דרך,
אין אפילו ראש מוסכם. אין כלום שמחבר בין.
אין שם אפילו בתוך האנשים האלה, לא חושב שמישהו מהם ממש חרמן על להיות ראש ממשלה. ברור שהם רוצים להיות ראש ממשלה, הם פוליטיקאים. אבל אתה לא רואה שם איזה מישהו שאומר, אני רוצה לקחת את ישראל בידיים, ולהוביל אותה, ולהנהיג אותה, ויש לי חזון, ויש לי תוכנית. זה לא השפה שאנחנו שומעים אותה מדברים בה. הם מדברים על דבר אחד, לייצר איזשהו הרכב תלעים אד-הוקי כזה, שידבק ממש, אם הזיקונים יצטרכו להזיק את הדבר הזה, כי זה פשוט לא ידבק. הם יחוקקו את החוק, זה המטרה, וזה בעצם השאלה. אם יצליחו להרכיב ממשלה ולחוקק חוק שימנע מנתניהו להיבחר עד שהמשפט יסתיים, המפה הפוליטית בישראל תשתנה באופן דרמטי, הליכוד יצטרך להיערך מחדש, יהיו באמת לוחות טקטונים של המדינה הזאת יזוזו במערכת הפוליטית. אני מעריך שהם לא יצליחו לעשות את זה. אני מעריך שהם לא יצליחו לעשות 61, מכל מיני סיבות כאלה ואחרות, יש גם את הקרב על יושב ראש הכנסת עכשיו, יש עוד הרבה שלבים בדרך לשם, אבל גם אם יצליחו להקים איזשהו הרכב שישען חיצונית על אלה ועל אלה והערבים, ואני רוצה לראות את בנט יושב בממשלה שנתמכת על ידי הערבים, וצער שיושב בממשלה שנתמכת על ידי הערבים, וליברמן שיושב בממשלה שנתמכת על ידי הערבים, ואני רוצה לראות את מרץ יושבים עם גדעון סער, שאין ביניהם שום מכנה משותף בשום נושא, ומרב מיכאלי יושבת עם גדעון סער, זה הרכבים שכמעט אין ביניהם שום היגיון. שום היגיון. אז אני לא יודע איך זה ידבק, זה כנראה ממשלה שתקום לבצע פעולה אחת. עכשיו, זו השאלה, אם יצליחו לבצע את הפעולה, שהיא לא הקמת הממשלה בכלל, זה לא האתגר, האתגר הוא לחוקק את החוק הזה בכנסת. אף אחד לא מדמיין שהממשלה הזאת תקום ותנהל את המדינה, אף אחד גם הם לא. יש להם משימה אחת, זה המרוץ. והמרוץ יהיה מרתק, אני מאמין שהם לא יצליחו, שיהיה בסוף...
מה אתה מעריך שכן יקרה? מה אתה מעריך
שכן? אני מעריך שאחד מהם יקבל את המנדט, אגב, זה יהיה מגוחך אם הם יוליצו על סער או בנט, זה בדיחה. זה בדיחה שאדם עם 7 או 8 מנדט יקבל את ההמלצה, אבל אני מעריך שזה יהיה לפיד בסוף.
הדיבור הוא על ההמלצה של לפיד, ככה התעדכנתי בצאת אחר.
כן, אני מעריך שזה לפיד יהיה בסוף. אני לא רואה את לפיד עם כל זה שבאמת עשה קמפיין מאוד מאוד מוצלח ומאוד מרשים, והוא התבגר מאוד כפוליטיקאי, אני לא רואה אותו מצליח. זה יהיה מלאכת הרכבה הפוליטית הכי מורכבת בתולדות ישראל by far. לא היה כדבר הזה מעולם, מאז שהמדינה קמה, לא נדרש אדם להרכיב כזו קואליציה. אני לא רואה את לפיד מצליח לעשות את זה. כמובן שאולי, כמו שאמרת, אולי יש משהו מאחורי הקלעים שאנחנו לא יודעים, אולי יש התארגנות מוקדמת, שהם כבר עם הסכמים מוקדמים, יכול להיות, הכל להיות. אני לא רואה את לפיד מצליח להדביק את זה. ולכן אני רואה את הנשיא מקבל בחזרה את המנדט מלפיד, אולי נותן אותו לנתניהו, אולי נתניהו אומר לו, אתה יודע מה, עזוב, אני מוותר, בוא נלך לבחירות, וילכו לבחירות חמישיות, כשהתקווה תהיה ש-150 אלף או 160, 170 שנשארו בבית, יצאו להצביע, כי הם הבינו מה המשמעות של לשבת בבית. משמעות של לשבת בבית, מעבר לזה שזה לקבל אולי ממשלה שאתה לא רוצה, זה להמשיך את השיתוק במדינה הזאת. המדינה מוכרחה לצאת מהשיתוק. עכשיו, אני יודע שכולם אומרים, ואני אסיים פה כדי שגרני יוכל לומר גם כן כמה משפטים וגם אתה. אני יודע שכולם אומרים, האקס פקטור שישנה את כל המשוואה, זה נתניהו יזוז הצידה. אבל הם לא מבינים משהו. הבחירות היו על נתניהו. יש פה שאלה עקרונית, השאלה של נתניהו היא חוצה את המדינה. השאלה היא לא אם נתניהו מתאים או לא מתאים להיות ראש ממשלה, או תיק או לא, זה כבר לא השאלה. השאלה זה ברמה הכי עקרונית. נתניהו הפך להיות סמל, הפך להיות ראש של, יותר מאשר של מחנה פוליטי, ראש של ממש קבוצה ישראלית עצומה של אנשים, שנתניהו מסמל להם המון דברים. השתקה ודיכוי וביטול של הלגיטימיות שלהם, וביטול של הקול שלהם, וביטול של הזכות שלהם, ואפילו ביטול, אפילו מסכן את השלטון, לא השלטון, את המשטר הדמוקרטי בישראל. אני באמת מאמין של מה שקורה עכשיו, ואי אפשר לשים את האחריות על כתפי נתניהו בלבד. אני חושב שהשנה האחרונה, הקיוס הפוליטי שנוצר פה, הוא לגמרי על הגב של החבר'ה מבלפור. גם נתניהו תרם את חלקו, ללא ספק. אבל המהלך שלהם, צריכים לתת להם קרדיט. המהלך של ההפגנות היה לערער את היציבות במדינה, באופן מתמשך, ולהריח את המערכת, לייצר עוד בחירות, וזה קרה. זה המהלך שלהם היה, והם הצליחו. עכשיו השאלה היא מה יקרה. ואני מאמין שאנחנו הולכים לבחירות נוספות, ומישהו מהצדדים יצטרך לגלות אחריות, אבל אני לא רואה את נתניהו מוותר, ואני אגב גם לא חושב שהוא צריך לוותר. הוא לא צריך לוותר.
אתה כאילו, אני אומר, ישבתי באולפנים, ואמרו לי, רגע, הוא רק נתניהו. אם רק נתניהו יזוז הצידה, אם רק ליברמן יזוז הצידה, אם רק גדעון יזוז הצידה,
אם רק שר יזוז הצידה,
אם רק זה יזוז הצידה, אבל אין סיבה שהם, ובוודאי שהוא יזוז הצידה, למעלה ממיליון איש הצביעו לו.
נכון.
פעם רביעית, למעלה ממיליון איש מצביעו לו פעם רביעית בשנתיים.
הרי האירוניה, אני אומר לך, לפיד לא רוצה להיות ראש ממשלה אפילו. לא שמעתי אותו אומר פעם אחת, אני רוצה לנהל את ישראל. לא שמעתי אותו אומר את המשפט הזה. הוא אפילו לא רוצה להיות ראש ממשלה, הם רק רוצים שנתניהו יזוז.
אבל ליברמן, תראה, ליברמן יצא מפגישה איתו ואמר, אני הולך
להמליץ עליו.
להמליץ, כן, אני הולך להמליץ על זה. עכשיו, יכול להיות שזה מהלך שהם עושים כאילו כדי שהוא יעלה עליי, יתאפס כדי לרדת ואז ייתן למישהו אחר. עכשיו, לשאלתך גם רני, יש פה גם עניין, גנץ אמור להיות בספטמבר, אוקטובר, מתי שאמור להיכנס לתפקיד ראש הממשלה, אם לא יקרה שום דבר.
אנחנו עדיין באותה ממשלה, רני. הממשלה היא עדיין קיימת. היא כאילו הסתיימה, אבל היא לא הסתיימה, היא עדיין הממשלה המכהנת בישראל.
יפה, ולכן, אם לא יקרה כלום עד ספטמבר, אוקטובר, בני גנץ אמור להיות ראש הממשלה. לכן אין לו אינטרס לזוז הצידה. אין לו, הוא צריך שהמצב יהיה סטגנטי, על מנת להיות ראש ממשלה בספטמבר-אוקטובר. לשאלתך לגבי לפיד, ולגבי בנט, לפיד, גם אם ימליצו לה, וכביכול הוא ראוי להמלצה, כי הוא הכי גדול אחרי נתניהו, בגוש השני הוא הכי גדול, אבל בנט יתחייב לו להמליץ עליה, ואין שום סיכוי שהחרדים ישבו איתו, זאת אומרת, זה לא יכול לעבוד, הממשלה בראשותו, גם עם תמיכה של הערבים, במספרים, זה פשוט לא מתכנס. מצד שני, בנט, ונשאלתי גם בזה, כאילו, בנט, לכאורה, אם הוא הולך עם גוש השמאל, במילה מסוימת, עם אבתיסאם, ועם מרץ, ועם כולם ביחד גם יחדיו, הוא עקרונית יכול להקים ממשלה, זאת אומרת, הוא יכול להיות האבן שתכריע לצד השני ותקים איתו ממשלה. העניין הוא אפילו יכול להיות ראש ממשלה, אגב, בסיטואציה כזאת.
עם 8 מנדטים.
כמובן,
עם 8 מנדטים, שזה לא יאמין, לא יאמין.
7 מנדטים. ולכן הוא יכול לעשות את זה, הוא יכול להיות ראש ממשלה בקונסטלציה מסוימת, מורכבת וכולי, זה יכול לקרות גם כאן ועכשיו. אבל אם הוא יעשה את ההחלטה הטקטית הזאת, הוא ישגה אסטרטגי. כי המשמעות של לעשות את הדבר הזה, זה בעצם להפיל את נתניהו במרכאות, ללכת עם גוש השמאל, ולקחת כאן קש, כאן עכשיו במזומן, אבל לסרוף את עצמך במרכאות אסטרטגית עם חלק דרמטי בימין, שחלק ממנו לא יסלח לו. ולכן אני גם אמרתי שאני לא ממליץ לו לעשות את זה. אני לא חושב שנכון לו לעשות את זה, ללכת, הוא גם אמר אגב שהוא לא ישען על אבתיסאם, שכרגע הוא יכול להקים שלה רק איתה, סלש עם המשותפת, סלש גם וגם ומרץ. זה האפשרות של יאיר לפיד להקים שלה איתו, שהוא ראש הממשלה, ובני גנץ צריך לוותר על זה שהוא יהיה ראש ממשלה בספטמבר-אוקטובר. לכן, טכנית זה יכול להיות, מהותית ועקרונית, אני חושב שהוא יעשה שגיאה אם הוא יעשה כך. מצד שני, האלטרנטיבה, זה לא מגיע עד הקצה, כי גם נתניהו וכל המתמטיקה של ימין חרדים לצהל וכו', אתה עדיין חייב להישען על עוד שחקן. כשאתה מפרק את השחקנים ואתה שומע את האמירות של גדעון ואלקין, אתה שומע את האמירות של כחול לבן ושל, וגם האינטרסים של בני גנץ, אתה מבין שאתה בפלונטר אמיתי, בפלונטר אמיתי, שכל אחד צריך לעשות פה גם הפרת בחירות, הפרת הבטחות בחירות מאוד משמעותיות, בסדרי גודל של בני גנץ שנכנס לממשלה של נתניהו, אחד, וגם אז, בקצה, כנראה יש לך בחירות חמישיות כאן או אחר כך. ולכן אנחנו באמת בתוצאה, וצריך להגיד את זה, שהעם הכריע לא להכריע, אין הכרעה. זה מדהים, זה באמת, זה פנומנלי, ומתסכל נורא, אבל זה המצב, והצטרכו פה עכשיו לעשות בזמן קצר, כי בסוף יש פה מדינה לנהל וכלכלה, ואנחנו אמנם נתניהו עושה פה כמה הישגים דרמטיים בהקשר של החיסונים, ובהקשר של איך המדינה יוצאת מהקורונה, אבל בוא, יש את היום שאחרי, וצריכים להגיע לפתרונות, וזה אירוע עכשיו שאני לא רואה אותו נגמר כאן ועכשיו, הוא ימרח, יהיה פה מסטיק, יהיה פה מורכבויות, ולא בטוח שזה פתיר. אבל יהיה מעניין מאוד לעקוב בימים הקרובים, אחרי הפגישות, אחרי מה נאמר, אחרי איך נאמר, אחרי מה לא נאמר, זה גם מאוד מעניין. ובינתיים אנחנו עם הרבה מאוד שקט, חוץ מהאון נפגש עם האון, אתה לא שומע יותר מזה כלום, כי זה זמן של פוליטיקה חכמה ומדויקת, שמי שיעשה אותה טוב יותר, ושני הצדדים נמצאים באיזושהי נחיתות מספרית כרגע, זה 9-9 בשחקנים. ומי שיצליח לעשות את המהלך, יכול לזכות בקופה, אבל זו קופה שלדעתי תתפזר בשלב די מהיר, כי התוצאות כן, הן באמת...
אגב, באמת... צריכים לומר בסוגריים, מי שעוקב אחרי דברים שהם כאילו פחות מעניינים, אבל הם הרבה יותר חשובים, סין ואיראן חותמות על הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי בסוף השבוע, במהלך החג. מי ששמר את החג, אולי פספס את זה, אבל זה הסכם ל-15 שנה, הסכם פעולה אסטרטגי בתחומים, בתחומים כלכליים, טכנולוגיים, חילופי מידע, הסכם אסטרטגי אמיתי, על רקע המתיחות בין סין ורוסיה לארצות הברית של ביידן, על רקע מה שקורה במזרח התיכון, ועל רקע זה שהעולם מתחיל לצאת מקורונה, צריכים להביא בחשבון שאנחנו הולכים כנראה לשנה של התגוששות צבאית, שגם ישראל תהיה כנראה לצערי הרב מעורבת בה, כשזה אין בעל בית במדינה. זה מאוד מדהיג. מאוד מדהיג, קוראים דברים כרגע גיאופוליטיים בעולם, מאוד מדהיגים, וכרגע אין בבית בעל בית. נתניהו עד השנייה האחרונה בוודאי יפעל לטובת האינטרס הישראלי, וינהג כאילו שהוא ראש ממשלה ל-40 שנה, אבל האמת היא שגם העולם מסתכל עלינו, גם אויבינו מסתכלים עלינו, ואומרים זו מדינה בחוסר רציבות, אולי יש פה הזדמנות, אולי יש פה הזדמנות לייצר איזה אירוע צבאי שיהיה לנו לא נעים, כי אם יש דבר שאנחנו יודעים במזרח התיכון זה, בשנייה של חולשה, אם אתה קצת ממצמץ, הצד השני בוחן אותך. אנחנו עכשיו, אנחנו קצת פגיעים עכשיו. אנחנו עכשיו נתפסים כמדינה פגיעה בגלל חוסר היציבות שלנו השלטונית, וזה מדאיג. זה מדאיג מאוד, לא השקר.
ויש גם קונסטלציית ביניים שיכולה להתקיים במידה מסוימת, כי אני שמעתי את יהדות התורה מאוד 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 פגועים מההתנהלות כן. של הליכוד.
למה בעצם? למה הם מרגישים שהוא הקריב אותם בשביל סיבוב?
כי היה תחזוקה מאוד משמעותית לבצלל, ובצלל לקח מהם, והייתה שם, יש שם תחושות, יש שם איזה הודנה שצריך לייצר, וכשאתה מסתכל שבנט וסער, גם בשיח ביניהם בפגוש ובכלל, יש ביניהם איזה משהו שיכול להתחבר ולהישאר, גם הסכם המנדטים ביניהם שינה את כל הסיפור. אגב, אם בנט לא בהסכם, אני לא זוכר בדיוק את המספרים, כי היה שם מספרים מאוד, כאילו מאוד על הספרה, אבל אם בנט בהסכם מנדטים אחר, יכול להיות שלימין יש, זאת אומרת, לימין ונתניהו יש מנדט אחד יותר, לכן בנט וגדעון גורלם טיפה קשור אחד בשני, ויכול להיות שגם הם ינסו לייצר איזשהו מהלך, יחד יכול להיות גם עם... יכול להיות גם באיזשהו ניסיון לקחת את החרדים, ובאיזשהו מקום לקחת גם את כחול לבן, ובקונסטלציה מסוימת זה יכול גם כן להתכנס שוב במתחם הסבירות.
יש תמיד או את הערבים או את החרדים, והם תוקעים כל הרכב קואליציוני, לא משנה אם אתה יעשה ממשלה עם חרדים או עם ערבים. בנט לא, ליברמן לא יכול לשבת עם חרדים, וחרדים לא יכולים לשבת
לא,
עם ליברמן.
לא, אבל, נכון.
ולפיד
אבל
לא יכול לשבת, ועם ערבים אותו דבר, אותה בעיה.
נכון, אבל אם נניח שאתה לוקח את בנט ואת גדעון, אתה מחבר אותם ביחד עם 15 מנדטים, כן. סליחה, 7 ו-6, לא, עם 13 מנדטים.
כן.
אתה מצרף אליהם את כחול לבן, שנניח, הוא ינסו לחבר אותם, זה 23 מנדטים, אתה מחבר אליהם את... את לפיד, אתה מגיע ל-40 מנדטים, אם אני לא טועה, נכון? 17?
לפיד 17, כן.
40 מנדטים, או 16 או 17?
כן, 17.
40 מנדטים, ואז הם צריכים לקחת את החרדים, שאגב, אם שמעת בין השורות, הם לא אמרו שהם לא מוכנים לשבת עם לפיד. ליברמן אין מצב, אבל עם לפיד יכול להיות שכן, והם, החרדים הם 15-16 מנדטים? 15 מנדטים, 55 מנדטים, ובקונסטלציה מסוימת עם בצלאל פתאום יכולים להקים 61 או עם שחקן אחר. זאת אומרת, יש פה עוד קונסטלציה, לא שאני חושב שבצלאל ימיץ על מישהו אחר חוץ מנתניהו, אבל בסיטואציה מסוימת הם יכולים גם, זה צריך להישען על מישהו, אבל זה לא חייב להיות ליברמן. איך שאתה לא הופך את המתמטיקה, הכל מאוד מאוד סבוך, הכל מאוד מאוד מורכב, יש פה כבר אמירה שאומרת שנתניהו צריך להגיד, לא, 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 תן, בוא, שלפיד ילך להקים ממשלה, ולא יצליח, וגם יהיה פה את הפרנויות של, בוא נע, יאיר, לפיד יכול להיות פה ראש ממשלה מחר בבוקר, הרבה אנשים זה לא עושה להם שקט בלב.
לא, לא.
וזה יכול גם לייצר מהלך, זאת אומרת, גם מרכיב ראשון, יש לזה גם משמעות גדולה, וקשה לצפות אותה בנקודת הזמן הזאת. לכן אנחנו הולכים פה לכמה שבועות סבוכים, ומאוד לא פשוטים בהרכבה הזאת, וכל פעם שאתה חושב שזה מורכב, זה נהיה מורכב יותר.
יש לי עוד שאלה על בנט, באותו נושא שאתה אומר, הרי בסופו של דבר יש לו אופציה כביכול לממש עכשיו, שנגיד ביום של אחרי נתניהו, הוא ממש, יהיה לו שם פייט מאוד גדול. כאילו, אף אחד להבטיח לו שביום שבנימין נתניהו כבר לא יהיה ראש ממשלה, הוא יהיה המועמד של הימין. יש שם הרבה אנשים שרואים אותו לא בתור מועמד בכיר. בגלל זה, כשאתה נכנס לראש שלו, זה לא כזה, לא, לא, זה ישרוף אותו לשנים. יכול להיות שהוא אומר,
אם אני... אבל הבייס שלו, רני, הבייס שלו זה הציונות הדתית. הוא לא יהפוך, זה הבייס שלו. זה משם הוא בא. אז נכון שהוא מנסה לדבר לעוד קהלים ולספוח עוד ציבור, אבל בגדול, הבייס שלו זה הציונות הדתית. אוקיי? יותר, אבל נקרא לזה יותר המיינסטריף של הציונות הדתית. הציונות הדתית היותר ליברלית נקרא לזה. עכשיו, הוא לא יכול לקחת את הבייס הזה, ואתה יודע, להגיד לו, סליחה, אני מפיל ממשלת ימין, חובר לערבים, או לליברמן, או מישהו אחר, או למרץ, להפיל ממשלת ימין. זה לא יסלח בתוך הימין. אותו דבר שער, אגב. שער גם, אני לא יודע מה ימשיך דרכו הפוליטית עכשיו, אחרי האירוע הזה. אני לא יודע לאיזה בית הוא חוזר, מה הוא חושב שיקרה, הרי כל הטיקט שלו זה רק לא ביבי. ונגיד שהוא מצליח בניסיון הדחת נתניהו, נגיד שזה מצליח, מה הוא מוכר פוליטית? מה הוא מוכר בבחירות הבאות?
מצד שני, כולם פה עם הגב לקיר, ולכולם יש מה להפסיד, וכולם נמצאים במצב הנוכחי, ויודעים שהיום שאחרי יכול להיות גם קשוח יותר. ולכן, מה שרני אומר, יש לו יסוד להניח, אני לא חושב, קשה לדעת, גם נפתלי, אתה לא יודע עדיין עד הקצה, עד הקצה לאן הוא ייקח את זה ולאן זה ילך, אבל זה הולך להיות ימים מאוד מאוד מתוחים, כי לכולם אין הרבה אפשרויות, אבל כאילו יש אפשרויות, אבל דה פקטו המצב הוא סבוך ממש.
ולכן... זה עניין של גם המספרים, אותו דבר גם שר, אתה יודע, התחילו ב-20, סיימו ב-6, שאצל בנט זה בסופו של דבר, לא יודע איך תקרא לזה, אי הצלחה פעם שלישית ברציפות.
אני לא חושב שזה יהיה הצלחה, 7, או אנחנו הרחנו 8, כבר גם שהיה אמרתי,
בסדר, אבל הוא חשב שהוא יהיה 20, הוא בא להיות...
לפני שנה הוא לא עבר את אחוז החסימה, במהלך השנה הזאת הוא היה שר הביטחון, הוא ייצב את המפלגה שלו לבד, בלי תוספות, זה הוא והילד לבד הביאו 8 מנדטים, בסך הכל הוא שיקם את עצמו פוליטית.
לפני שנתיים הוא לא עבר.
הוא סך הכל שיקם את עצמו פוליטית מה... הוא קיבל זפתה לפני שנתיים, קיבל זפתה קשה. עכשיו, אם עכשיו הוא מתכוון לאמר על כל הנכסים שהוא צבר בשנתיים האלה, ולהתאבד פוליטית, או לפחות לעשות אימור שהוא סכנת חיים אמיתית פוליטית, נפתלי הוא אדם חכם.
אגב, הוא אימר כשהוא הלך אז על הימין החדש ולא עבר. הוא אחר כך היה שמר יותר קרוב את הקלפים והלך יחד עם בצלאל, ובעצם הלכו יחד. עכשיו הוא חזר ללכת לבד, הביא 8 מנדטים, 7 מנדטים לבד, ובצלאל הביא גם מנת מנדטים ראויה מאוד מהצד שלו. בתוך כדי העניין הזה, הוא כרגע בצומת של קבלת החלטות, של טקטיקה ואסטרטגיה, הרי בסוף אסטרטגיה זה לוותר על משהו טוב, בשביל משהו טוב יותר. לוותר על משהו נכון, בשביל משהו נכון יותר. והשאלה היא פה, איזה החלטה הוא יקבל? אני חשבתי שהוא יהיה, שזה עליו ירקום ויפול, אבל בעצם הוא גם לא בדיוק בסיטואציה הזאת, כי גם איתו לשני הצדדים, זה עדיין לא מתחבר עד הקצה, ויש לנו פה את רם, ויש לנו פה שחקנים נוספים, ובקיצור, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר
בשבועות הקרובים. כן, יהיה פה כמה שבועות מרתקים. רני, תן אתה את ה... רק שרני תן לנו את הפרשנות, איך אתה מרגיש, איך אתה חווה את השבוע הזה?
אתה יודע, זה התחיל ב... בואו נחסות, בואו נחטוף הפסד ב... הפסד כמו נבחרת ישראל, אתה יודע. הפסד בכבוד. והסתיים בתחושה של וואי, בוא נע. יכול להיות כאן דברים מעניינים. אני כמובן, זה לא סוד, אני לא מהתומכים. אני חושב שיש כאן אפשרות מעניינת לשינוי, וזה מה שמעניין אותי, כן? למרות ששוב, דיברנו על נתניהו, וזו תחושה, אתה יודע, תחושה מוזרה. אני לא יודע מה יהיה. אני חושב שגם כן, אם
אני צריך... מי אתה רוצה שיעמוד בראש ממשלת ישראל? בעוד חודש, נגיד.
בעוד חודש? זה... אתה יודע, אני תמיד מדבר על הנושא הזה באופן כללי. אני חושב שאם אתה שואל אותי מה סדר גודל, זה נתניהו. אני אפתיע אותך, השני שהייתי רוצה זה ליברמן, והשלישי זה בנט. כי ליברמן נראה לי פשוט שהוא אישיות מספיק חזקה לשבת על השליטה של המדינה. זה הרבה מאוד, הרבה גם חבריי לא מסכימים איתי. כל אחד יגיד מה מידת תואר המידות שלו, וכאלה וכו וכו.
אבל אתה הצבעת ללפיד, נכון? אני זוכר,
לא,
נכון?
לא, הצבעתי לבני גנץ. ברגע האחרון...
בני גנץ.
יפה.
איראן, אז למה הצבעת לאדם שאתה לא רוצה שיוביל את המדינה? אני, תסביר לי את הרציונל.
כי ידעתי שהוא לא יוביל את המדינה, ואמרתי, התחיל את טרופר אני אוהב, את השר ביטון גם כנראה לי בנם רציני, היה שם כמה אנשים שאמרו, טוב, אין לי למי להצביע, לא, אתה יודע, אני גם את לפיד, אני אומר, אני לא רוצה בתור ראש ממשלה. אז זה היה בחירת ביניים כזאת של טקטיקה, אתה יודע, לא באמת איזה משהו שאתה אומר, בוא נעשה האיש, אתה יודע, גם בני גנץ, הוא ידאג איך שהוא, אתה יודע, האיש שלו פספס, הזדמנות לפספס.
מה שאתה שומע מרני זה שגם בין השורות, ובנפקא מינה, ביום שאחרי נתניהו, יהיו פה מפלגות מדף, כי אין לך שחקן מוביל.
נכון.
מפלגות המדף, יהיה פה מדפים על המדפים על מדפים, כי יהיה פה הרבה יותר מיקרו שחקנים, כמו שיש עכשיו, אולי עוד יותר גרוע. אגב, הבחירות האלה, תראה כמה מפלגות, יהיו יותר, מכיוון שיש לך מיליון איש שמצביעי ליכוד יותר.
גם גרוע מזה, יהיו בערך 10 אנשים שיראו את עצמם מתאימים להיות ראש ממשלה. זה יהיה פה גם קיוס. זאת אומרת, יהיו פה 10 אנשים, כי ייווצר וקום אמיתי. כרגע יש מלך, זה דימוי כמובן, בארמון. ברגע שהארמון יתפנה, יהיו 10 אנשים שיגידו, אני רוצה את הכיסא. ולפיד רואה את עצמו כנראה מתאים, ובנט כמובן, ושר כמובן, ובטח בתוך הליכוד יש גם עוד 2-3 יורשים שירצו להשתלט על הליכוד, ואולי לקחת את הליכוד לעצמם. מי יודע, אולי יהוד ברק, ששמעתי אותו ממלמל משהו לחזרה לחיים הפוליטיים, ירגיש בנוח פתאום לחזור לחיים הפוליטיים, להציל את המדינה, פתאום תראה 7-8-9 אנשים שאומרים, אני מתאים. והקיוס רק יימשך, אנחנו הולכים פה לכמה שנים של קיוס פוליטי, אני לא רואה פה התייצבות של המערכת.
אני חושב שיש כאן איזה נושא שהרבה אנשים כמוני, קצת נמאס להם, שפשוט נמאס לנו מה... ביבי לא ביבי, בוא נתייחס למהות, וזה חלק מה... זה כאילו לשני הצדדים, בוא נתחיל לעשות דברים, בוא... לא, כאילו, אתה יודע, כמו העייפות מהבחירות, שלא בא לך לשמוע על עוד בחירות, הדבר, זה כאילו, תעזבו אותנו, שאתה תיבחר.
רק המשמעות, אבל צריך להבין, רני, שבחירות חמישיות, וזה מתחבר למה ששי אומר, משמעותן, בחירות שישיות, זה המשמעות שלהם דה פקטו. לא משנה אם זה ייקח עוד טיפה זמן, זאת אומרת, היציבות הזאת ייקח לזמן, אבל מצד שני, באמת התוצאות הן כאלה, ששמות את הכל על האמצע, ואין הכרעה ברורה. ומכיוון שאנחנו הבטחנו פוד בזק, אז אנחנו צריכים לעמוד במידתנו בפוד בזק, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר, אנחנו נעשה את זה גם במה שנקרא בימים הקרובים. דבר מדהים אגב, שאני ראיתי בשבועות האחרונים, ש-12 הוציאו פוד חדש, והוא היה במלא פודים חדשים וזה וזה, והדבר המדהים, וזה אני אומר בתודה ובהתרגשות, ובזכות המאזינות והמאזינים והצופות והצופים, שאנחנו ממש אחד הפודים הכי נצפים ומואזנים היום בישראל, וזה דבר מטורף מה שנהיה פה, וזה פסח, וזה חג חירות, זה ממש חופש אחד אדיר, גם הפוד הזה,
אז אני מודד... מספר שניים במספר הצפיות של... פודים אקטואליים ופוליטיים, מול פוד של חברת החדשות של ערוץ 12. זאת אומרת, אנחנו פה מהסלון שלנו עם רני אשל החתיך, מצליחים לייצר פוד שכבר ממש מאיים על המובילות של פוד של חברת החדשות של ערוץ 12.
אנחנו לא מאיימים על אף אחד.
אז בשלום, אנחנו אוהבים אותם, רוצים בהצלחתם כולם, אבל... אנחנו אוהבים את המקום הראשון, אם נגיע למקום הראשון, לא נוותר עליו, נשמור כן. עליו.
ונגיד שאנחנו ממשיכים ונמשיך לעלות פה גם נושאים, וגם דברים ששולחים לנו אנשים, גם בפייסבוק, וגם בכל הפלטפורמות שאנחנו נמצאים בהן, וגם בספוטיפיי, ואנחנו ביוטיוב, ואנחנו קוראים את התגובות, ואנחנו משתדלים להגיב, וזו זכות גדולה, וזאת הזדמנות לאחל גם חג שמח לכל עם ישראל, ולכל המאזינות והמאזינים והצופות והצופים.
נדב, אתה לא פשוט לא יודע מה היה היום, קיבלנו הודעה לפייסבוק שלנו, אני מחפש את שי גולדן, אני רוצה לדבר אותו על הספר שלו, ואז השאלה השנייה, והאם הוא פנוי?
לא, ואז התייחסתי לזה, לא, 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 האם הוא פנוי לכתוב את הביוגרפיה של אבא שלי? זה מה שהיא כתבה.
זה מה שהיה...
כן, היא רצתה שאני אכתוב לאבא של הספר חיים גם כן. תראה, בוא נסיים עם בונוס קטן למאזינות ולמאזינים שלנו. אנחנו מקליטים את זה כמה דקות לפני שרקת הפתיחה בין...
ישראל.
יותר מזה, בין ישראל לסקוטלנד, יותר מכמה דקות. ובוא פשוט נאמר, ומחר כשתאזינו לפה, תדעו מי צדק ומי לא צדק. רני, אתה רוצה להתחיל? אני אתחיל, מה אתם אומרים?
אני, לדעתי, אחד-אחד, זה... הצעה קלאסית.
אני אומר, בניגוד לכל התחזיות, אנחנו מנצחים 2-1, 3-1. בניגוד לכל התחזיות.
אתה גנפת לי את ה-2-1, אז אני אלך ה-2-0. לישראל. אני גם אופטימי מאוד. אני אגיד לך למה אני אופטימי. כי מפסידים היום, אז נגמר גם הקמפיין הזה, ואפשר להתחיל לספור
חמישים. לא, חמישים. אנחנו עוד נפסיד הרבה ולא ייגמר הקמפיין.
אבל... אני, טוב, מה שיש לי לומר על הרוטשטיינר הזה, אני אגיד ביום אחר, אבל בסדר. אני, 2-1 ישראל, 1-1 רני, ואני 2-0 ישראל, יאללה. אל אל ישראל.
The winner takes it all, אז אנחנו נאחל חג פסח שמח לכל עם ישראל.
וכשר.
וכשר למי שיצם. ואחלה חג, באמת. ואנחנו נשתמע פה, אני חושב, ממש מיד אחרי החג, נכון?
כן.
נתכנס פה מיד אחרי
אחר. פרק 3-3, אחרי שמלאו 3,333 שנים ליציאת מצרים, אנחנו בפרק הבא, יש 3-3 שלנו.
אין לי ספק מה החולצה שלך. One and only. יש רק אחד
כזה. אני גם הכי נפתע. יש לי כמה
הפתעות. בניגוד לבני גנץ, אני לא מחמיץ הזדמנויות ללבוש את החולצות הנכונות.
אז אני גם מכין פה כמה הפתעות לשבוע הבא. ויש לנו הרבה נושאים שרצינו לדבר עליהם, אנחנו נדבר עליהם בהמשך. אנחנו באמת פוד בזק, אז אנחנו מסיימים. את שיחת רקע פרק מספר 32. תודה רבה לך שייקי, הידוע בכינויו שי גולדן, ותודה רבה לך רני, הקפטן של הפוד, רני אשל, כיף אדיר. אז תודה רבה, וחג שמח.
חג שמח, בני ישראל.